מי מושלם? מי מושלם? אנחנו עמוד 132, בפסקה האחרונה, בעמוד שנית. אנחנו מדברים פה על דרכים כיצד להפסיק את הגינוי, גם את הגינוי העצמי וגם הגינוי הסביבתי. ראינו את הדרך הראשונה. הדרך הראשונה היא עלינו להכיר בעובדה שעינוי, שגינוי, צריך להיות גינוי עצמי, לא מביא להתקדמות מבחינה רוחנית. כן, צריך לתקן פה. גינוי עצמי. אם כי הגינוי הוא גם עינוי, אבל כנראה שפה הכוונה היא לגינוי. כן, אתם רואים שם בפסקה שמתחילה במילים בראש ובראשונה? עלינו להכיר בעובדה שעינוי עצמי צריך להיות גינוי עצמי. אני חושב שהיא תסכים עם דעתנו, שלזה ודאי התכוונה. לא מביא להתקדמות מבחינה רוחנית. דיברנו על זה אתמול, אתמול דיברנו על זה בערך חוד. שנית, הדרך נוספת, כדי להתמודד עם הגינוי ולפרק אותו מתוכו, שנית, נזכיר לעצמנו שוב ושוב, כן? יש חשיבות לעניין של הזכרה שוב ושוב, כן? דיברנו על זה פעם בערך חוד, באחד הפרקים, חברים לא היו, זה לפני הרבה זמן, שאנחנו מזכירים שוב ושוב, יש איזה אפקט של שכנוע עצמי, כן? מזכירים שוב ושוב. למה צריך להזכיר שוב ושוב? כי בדרך כלל המחשבה שתופיע כאן מיד, מיד נראה אותה, המחשבה הזו היא לא שגורה במוח האדם. המחשבות השגורות במוחנו הן מחשבות מן הסוג שאורגנו לחשוב עליהן. לחשוב מחשבות הפוכות לאלו זה דבר שהוא לא קל, הוא לא אוטומטי, כן? הוא לא רגיל. לכן כשאנחנו חושבים מחשבה חדשה, כן? ביחס למחשבות שלהם אורגנו, אדם שחושב על עצמו, עכשיו הוא חושב, אני צריך גם לחשוב על הזולת. המחשבה הזו היא קשה, היא לא נקלטת בראש. היא נאמרת בפה, אבל משהו בתוכנו מסרב לקלוט, לקבל, להפנים אותה. לכן צריך לחזור שוב ושוב. אני רוצה להעניק לזולת. אני לא במרכז. האמירה הזו כשלעצמה היא אמירה לא קלה, עד שהיא נקלטת יפה במוח. כן, כל שכן נהפכת מחלק מזרימת הדם שבמוחנו. זה דבר שיכול לקחת שנים. כן, הדברים האלו נלמדים בצורה מאוד מאוד יפה בפרק שנקרא שלושת השקרים שיעזרו לבריאות נפשנו. כן, יודע, זו כותרת מוזרה. שלושת השקרים שיסייעו לבריאות נפשנו, כך בעמוד 48, כן, שהיא מדברת על הקושי העצום להסתגל למסרים שמקורם הוא בתדר הרוחני של החיים. אנחנו רגילים הרבה פעמים לשדר בתדר יותר חומרי, יותר פרטי. כן, אמירות ששייכות לתדר הזה. כן, יש לעומת זה תדר רוחני. כן, התדר הרוחני הוא מדבר בשפה אחרת, בשפה של משמעות, של אמונה, של השגחה. התדר החומרי מדבר בשפת המקרה, למה עשו לי, וכן הלאה. זה שני תדרים שונים עם עולם מושגים שונה לחלוטין. התדר הרוחני מדבר במושגים של השגחה. כן. תדר החומרי מדבר במושגים של מקרה. וכדי להתרגל לעולם המושגים של התדר הרוחני, צריך הרבה הרגל. אותו דבר גם פה. כשאנחנו רוצים באמת לפרק את הגינוי, כן? לפרק את תופעת הגינוי, אנחנו צריכים למעשה לנקוט באמירות, בתובנות, שהן הפוכות לשורש הגינוי. כן? הפוכות זאת. מחשבות כאלה הן בדרך כלל קשות. כן? אחרת לא היינו מגנים. המחשבות האלה היו פשוטות לנו, לא היינו מגנים, לא היינו מגיעים לגינוי בכלל. כן? אדם שמנגינתו כל היום זה טובת הכלל. הוא גם לא יחטא בקמצנות, הוא גם לא יחטא בלשון הרע. לא צריכים לדבר איתו בכלל זה. אבל אדם שחושב על עצמו, קל בעיניו לרחל על הזולת, להגיד עליו לשון הרע, כן? וכן הלאה וכן הלאה. אז שנית נזכיר לעצמנו שוב ושוב את הפרדוקס של הקבלה העצמית. כלומר, המטרה שלנו, כן? הרי כמו שהסברנו אתמול, היסוד של הקבלה עצמית. הרי גינוי זה חוסר קבלה עצמית. שאדם מגנה את עצמו, כן? זאת אומרת שהוא מגנה את עצם קיומו, הוא לא מקבל את עצמו. הוא לא מקבל את עצמו. הוא לא מקבל את עצמו מכף רגל ועד ראש, זה נקרא גינוי. כן? זאת אומרת, לא נשאר לו אפילו חתיכת קרקע לעמוד עליה, לקיום האישי שלו. איפה שלא תאמר לו, תשמע, בכל זאת אתה בחור נחמד. לא, אני אפס. בכל זאת, תראה, יש לך קיום, אני יודע, יש לך כישרון כזה. לא, זה שתיית. זאת אומרת, זה נקרא גינוי. גינוי זה חוסר קבלה עצמית. זאת אומרת, אני משמיד את כל הנוכחות שלי, זה נקרא גינוי. עכשיו, יש פרדוקס של הקבלה העצמית. זאת אומרת שהקבלה העצמית מתאפשרת כתוצאה מן הפרדוקס הזה. מה הכוונה? נזכיר לעצמנו שוב ושוב את הפרדוקס של הקבלה העצמית. אדם לא יוכל לשרש מידה רעה שיש בו, אלא אם כן הוא, א', יכיר בעובדה שיש לו את המידה הרעה, כן? עצם ההכרה שיש בו מידה רעה, זה החלק האחד של הפרדוקס, כן? אבל למרבה הפלא, החלק האחד של הפרדוקס, זה מה שנקרא פרדוקס מתקיים. זאת אומרת, למרות שזה פרדוקס והוא מציב דילמה, אבל זה לא אוקסומירון, זה לא פרדוקס לא מתקיים, זה כאילו, יש פה כאילו סתירה בין שני החלקים, אבל הסתירה הזו היא שמאפשרת את ההיחלצות מהגינוי עצמי. איך? החלק הראשון של הפרדוקס זה עצם ההכרה בעובדה שיש בי את המידה הרעה. לכאורה, ההכרה בזה שיש מידה רעה, זה המזון של מה?
הגינוי.
יפה מאוד. אז רגע, זה לא מסוכן? דבר מאוד מעניין. זה החלק הראשון. יכיר בעובדה שיש לו את המידה הרעה. בית, יאמין שהוא טוב, ושיש לו את היכולת והכוח להשתנות. דיברנו על זה אתמול באריכות, אגב. עכשיו אני רואה שמה שכיוונו לדבריה, כיוונה לדברינו שכיוונו לדבריה, זה בדיוק מה שהסברנו אתמול. זאת אומרת, אין שום סתירה בין ההודעה בעובדה שחטאתי, לבין הידיעה שהחטא לגביי הוא מקרי. השאלה מאיפה אני יונק את התודעה של מקריות החטא? מאיפה אני יונק את מקריות החטא? אם אני מנסה לנוק את תפיסת המקריות של החטא מהמישורים החיצוניים של קיומי, החטא הוא לא מקרי. אתם מבינים? הוא לא מקרי. למה? הוא חלק מהחיים. ואי אפשר לצפות שאני אוכל לתקן אותו. אבל אם מקור היניקה שלי לתפיסת המקריות של החטא, מאיפה הוא? מעולם נצחי, פנימי, חסוך חטא, כעצם השמיים לתואר, צלם אלוקים. אם אני מחובר לנקודה הזו, החטא נתפס הוא לא שייך אליי. הוא דבק בחיצוניות שבי. ככל שאני יונק את ההכרה, כן? ככל שאני יונק את היחס כלפי החטא מקום יותר פנימי, החטא נתפס כדבר יותר חיצוני. ככל שאני יונק את ההתייחסות לחטא ממקום יותר חיצוני, הרי החטא הוא טבעי, הוא מסתבר, הוא הכרחי, ואין להרער אחריו. לא דייקתי. לא דייקתי. זה לא שאין להרער אחריו. כן? אגב, כל הפסיכולוגיה המודרנית יונקת מהתפיסה החיצונית של המלחמה בחטא. מסבירה את זה. הפסיכולוגיה בעיני אדם שומר מצוות, יש פרק שלם שהיא מדברת על ההבדל בין הפסיכולוגיה, כן? ההתנהגותית, הפסיכולוגיה, כן? לבין הפסיכולוגיה התורנית. הפסיכולוגיה התורנית, בבואה לשנות את מידות הנפש, היא יונקת מהאמונה שיש מימד רוחני, אינסופי, ומשם אנחנו מצפים את השינוי ואת השיפור. כן? משם אנחנו מצפים ומבקשים את ההגדרה שלנו כבני אדם. פסיכולוגיה המודרנית היא מתמודדת עם מרחב החטאים והשגיאות האנושיות מנקודת מבט של לא משתלם לחטוא, אתה מזיק לחברה. זה נקרא מוראה של מלכות. כן? הווי מתפלל בשלמה של מלכות, שאילולי מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו. כלומר, למה הוא בולע את רעהו? למה הוא לא בולע את רעהו? בגלל מוראה של מלכות. הוא היה רוצה לבלוע. הוא שייך לבלוע את הזולת. אבל מוראה של מלכות הוא עושה חשבון של הפסד מול שכר, מה שנקרא חליפי יצר. כלומר, יצר הרע רוצה להפיל אותו בפגיעה בזולת, אבל יצר אחר אומר, אם אני אפגע בו, יעניש אותי, אני אשב בכלא. זה העונש. זה יצר. זה נקרא חליפי יצר. הוא מחליף יצר ביצר. כך מופיע בספר חוסן ישוע, שהוא מדבר על המודל של חליפי יצר, כדרך לגיטימית התחלתית לרסן יצרים. שאדם יגיד לעצמו, לא, אני לא אגנוב. כי אז אני אשב בכלא, במשפחתי, לא יהיה מי שיפרנס, אז אני לא אגנוב. זאת אומרת, הכוח שבעצם מדביר את החטא, זה בעצם שיקול אנוכי אחר. שיקול אנוכי אחר. לא, אני לא עכשיו בדעה בעד או נגד, אתם יודעים ש... אני גם לא יכול להגיד לכם בבירור, אבל יש תחושה ליבית שלפעמים המשטרה מניחה לעולם התחתון לחסל אלו, ברוח החדשות שלפני יומיים, כן? על אותו בכיר בעולם התחתון ש... נרצח. אתם יודעים, זה... כן, נו, אז מה, 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 אנחנו לא יכולים להיכנס לכל המקומות האלו, זה אפשר, זה... זה ג'ונגל, כן, לא יכולים, לא מעוניינים, והם מניחים לדברים להתנהל על פי החוקיות של העולם התחתון. אז פעם זה רוצה אחרי זה, פעם זה רוצה אחרי זה, אני שוב, אני לא יודע איזה מקור ראשון, אבל נראה לי שהמשטרה יודעת את זה.
בעצם הם מרים לידיים, הם לא נכנסים
לא יודע, לא, אני לא יודע, אני לא יודע, לא יודע, לא, אין לי מושג, המשטרה היא חזקה, היא יכולה להיכנס לכל מקום, בעזרת השם. אבל, יכולים להיכנס, יכולים להיכנס, יכולים להיכנס. אבל, איך אומרים, מניחים לנחש לאכול את העכברים, ולחתול לאכול את הנחש. שפועים, חשבון. לא, שוב, זה לא מדעי. אני רק אומר, יש לי תחושה פסק. אני אומר, אותו דבר, זה בענייני המוסר. לפעמים אנחנו מניחים, לנחש אנוכי אחד, לאכול את הנחש אנוכי אחר. כן? דבר מאוד מעניין. זה הפסיכולוגיה המודרנית. פסיכולוגיה המודרנית לא מאמינה שהאדם הוא טוב ביסודו. פסיכולוגיה המודרנית מאמינה בנימוסים. היא מאמינה בדרך הארץ, בנטיות מוסריות בסיסיות של האדם. אבל צריך להבין שהנטיות הבסיסיות הן כאפס וכעין לעומת כוחו של היצר. אין כוח לטוב הזמין. כן? לדרך הארץ שקודמת למוסר, לתורה. אין כוח לנצח את היצר. שום אופן לא. זה כבר אמר אברהם לאבימלך. כי אמרתי, אין יראת על אלוקים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. זה שיש לכם נימוסים נחמדים, ועל הלוח, בכניסה לגרר כתוב, לא לקחת אשת איש. כל הדברים הנחמדים האלו, זכויות וחובות, זה מאוד נחמד. השאלה מה קורה שאתם עומדים מול פיתוי, זה מה שחשוב. אז אתם לא יכולים לעמוד. שאתם תראו אישה יפה כמו שרה, כל התקנון של גרר, אפשר לזרוק אותו לפח. אפשר לזרוק לפח. אתם, הפה שעשר או הפה שהתיר, הפה שכתב לא לקחת אשת איש, הוא הפה שיכתוב היתר מיוחד לקחת. לפחות לאחד העם, זה המלך. כן? לפי אחד הפירושים. כמעט שכב אחד העם. כן? אחד העם, מיוחד שבעם, זה המלך. יש אומרים, אחד העם, אחד מהם. כן? צריך מאוד, צריך להבין את הנקודה הזו. המוסר האנושי הוא בעייתי להפליא. אין לו יכולת להמריא מהשטח החיצוני של המציאות, הנפשית ובוודאי הרוחנית. לכן הפרדוקס הזה הוא מורכב משני חלקים, שדווקא בהתקיימותם הפרדוקס הזה הוא פרדוקס מתקיים. פרדוקס, פרדוקס פתיר, נקרא לזה ככה. זה נקרא פרדוקס מתקיים, כי זה הלשון יותר מקצועית, פרדוקס מתקיים. לעומת מה שנקרא אוקסימרון, שזה בעצם פרדוקס שאין לו הבנה. כן? זאת אומרת, אין לו הבנה. זה נקרא פרדוקס מתקיים. כלומר, למרות ששני חלקי המשוואה נראים סותרים את עצמם, הם לא סותרים, אלא הם גומלים זה עם זה, ומשלימים זה עם זה. ידיעת החטא, ההודעה בחטא, כן? הוא לא עומד בסתירה עם יכולת השינוי. זה לפי ניסוח אחד. אני רוצה לקחת זה קדימה ולומר. אמרנו את זה אתמול. מישהו רוצה להגיד את המשפט הבא, יותר מרחיק לכת? לא רק, רמז, לא רק שידיעת החטא לא מונע את התשובה, אלא?
מביאה
לתשובה. אפילו מביאה לתשובה, כן. כאשר אדם יונק מהכרת התשובה יותר עמוקה, ידיעת החטא היא אפילו מזרזת לתשובה. אם ראית תלמיד חכם חוטא בלילה, אל תערער אחריו ביום. שמה עשה תשובה, יש אומרים, ודאי עשה תשובה. כן? עצם הידיעה שהוא חטא, זה כבר דבר שממריץ אותו בבחינת כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. טוב, זה הפרדוקס. עכשיו צריך לזכור את הדבר הזה. זה דבר שצריך לשנן אותו תמיד. לשנן אותו תמיד. א', סליחה?
עבודה
יומיומית. לשנן, את שני החלקים עליהם. אבל חשוב מאוד. יאמין שהוא טוב, שימו לב, כן? צריך דווקא לנסח את זה בצורה שמופיעה לפנינו. להיזהר מאוד שחלק ב' לא יהיה בניסוח כושל, מתרשל ושטחי של הפסיכולוגיה המודרנית. כי הפסיכולוגיה המודרנית, מה היא תגיד בב'? יש לה בית, קודם כל, מה אתם אומרים? יש לה בית? יש לה בית? לפסיכולוגיה המודרנית? יש לה בית. יש לה בית. יש לה בית. יש לה את סעיף בית, לפסיכולוגיה המודרנית. אבל מה היא תכתוב בו?
כדאי, לא כדאי.
לא כדאי. אתה סובל מזה. אשתך סובל מזה. לדרך כלל, הסביבה סובלת מזה. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. כל הנימוקים האינטרסנטיים האלו, זה מה שנקרא תלוי בדבר. כך היא תנסח בפסקה בית, בחלק בית. אבל שימו להם לניסוח, ניסוח שלנו הוא ניסוח שונה, ניסוח של תורה. יאמין שהוא טוב, כן, בסדר. כבר ראינו באמת מה המשמעות שהוא טוב, טוב ביסודו, טוב בשורשו, מצד צלם אלוקים שבו. זה דברים שנאמרו הרבה במהלך גם פרק זה וגם פרקים קודמים. לא, פרק זה, זה לא נאמר הרבה, אבל יש פרקים קודמים ששם מדובר על הטוב האלוקי, זה ברור, יאמין שהוא טוב ושיש לו את היכולת והכוח להשתנות. ובמילים אחרות, אדם צריך ללמוד לומר, אתם רואים שדברים צריך ללמוד לומר אותם, פשוט ללמוד לומר אותם, כן? לא בגלל שאדם לא יודע את המשפטים האלו, אדם יודע את המשפטים האלו, אבל המשפטים האלו הם כאבן שאין לה הופכין, הם לא רלוונטיים בעולם של מושגים כביכול, של מושגים של התדר החושי. התדר החושי הוא מקצה מחמת מיאוס, הרבה פעמים. אולי השתמש עם מילה מוגזמת, הוא לא מתעניין, הוא מתעלם, זה לא ממשי בעיניו. מושגים כאלו, יש לי טוב עצמי, יש לי צלם אלוקים, ובעיני צלם אלוקים הרע לא קיים כלל. כן? הרע מתנקה, האדם נטהר. מושגים כאלה הם קשים מאוד לאדם שמתחנך על פי התדר החושי, שכל סגנון החיים שלו זה אכול ושתו כי מחר נמות, או שהוא דואג לרחבת או לרווחת חייו, אבל במובן האישי. מושגים כאלה הם לצנינים בעיניו. הוא לא מאמין בהם, לא נתפסים בעיניו כממשיים. כאשר מתמוטטת כל השיטה הפרטית, ואדם רואה שכל זה לא הועיל לו, הוא מתחיל להיקבר תחת הבניינים הפרטיים שלו, אז בשארית כוחותיו הוא צועק מתחת למבנה הרוס, וכשאני לעצמי מה אני? תצילו אותי. עכשיו אני אהיה מהיום והלאה, אני אהיה אדם כללי. כמו שסיפר לנו הרב דוד חי כהן בבת ים, לפני הרבה שנים, 27 שנה בערך, 30 שנה, אני זוכר את הסיפור הזה. סיפר לנו את הסיפור על בחורצ'יק אחד, לא דתי מה שנקרא, לא דתי. הלך שם בסביבות, בשכונה איפה שהרב דוד חי גר, בשכונת יוספטל שם זה, בבת ים. מה? עמד הנשיא, סליחה. ברחוב יוספטל? רחוב יוספטל? רחוב יוספטל, מה? יש שם בניינים משמונה קומות. אז הם היו חדשים, אגב. הם היו חדשים אז. כן, אני זוכר שהייתי בא לשם, אז הבניינים היו ככה צצו לאט לאט, הם היו בניינים חדשים, כאלה לבנים כאלה, שמונה, עשר קומות כמה, 13 קומות אליהם, לא יודע. קיצו, מה היה? כן, ספר הרב דוד חי, ספר איזה ב... עבר שם איזה בחור, לא דתי, בשכונה, הוא היה צריך להיכנס לבניין הזה. והוא עלה במעלית. הוא עלה במעלית. ו... בקומה השמינית או משהו כזה, הכבל של המעלית נקרע. והמעלית התחילה לרדת למטה בעוצמה אדירה, בתוך הפיר. הבן אדם מבין שזה הרגעים האחרונים של חייו. קודם נספר מה קרה בסוף, אחרי זה נראה איך דברים התפתחו. המעלית התחככה בתוך הפיר, כתוצאה מהמכות, הוא קיבל מכות יבשות, זה בלם את העוצמה של הירידה. בסופו של דבר, זה נעצר באיזשהו מקום, ואלו אותו משם, הוא משש עצמו חי. מה עשה הבן אדם? הוא שאל, איפה יש כאן ישיבה? אמרו לו, הנה, אורות התורה שם, רואים. לך לשם. אז הוא בא לאחד האברכים, אומר, אני חייב לדבר עם הרב שלכם. לא, הוא כרגע נותן שיעור, כרגע זה לא... אני חייב לדבר איתו בדחיפות. חיים, תמתין שנייה, עוד כרגע הוא יסיים, תשב, תשב, תירגע, תשתה משהו, סיים. כמה דקות הרב סיים, לקח אותו לרב. כן, שלום. הרב, תקשיב, קרה לי מה שקרה. בזמן שנקרא הקבל, ועשיתי דרכי למטה, חלפה בי מחשבה. שתי מחשבות. מה עשיתי כל חיי? כלום. הוא היה אדם בין 28-30. מה עשיתי כל חיי? פתאום, הוא הסתכל על כל החיים שלו. הוא הולך למות! מסתכל לאחור. מה עשיתי כל חיי? כלום. איזו צורה עלובה למות, להסתכל לאחור ולהגיד, מה עשיתי? שתיתי, אכלתי פה, שם, גנבתי לזה פה, אתה יודע מה עשיתי? מה עשיתי? אם תינתן הזדמנות לחיות, אני אשנה את חיי. כך הוא אמר לרב. זה המחשבה שחלפה לו. והרב, אני מבקש שתלמד אותי תורה. כך הוא אומר לו, אני רוצה לחזור בתשובה. כך סיפר הרב דוד חי. בסדר, לא יודע מה קורה איתה היום, אני גם לא יודעתי מה קרה באותו שבוע, אבל לא משנה. כך איתה. זה דבר מדהים. אז לפעמים, כשנחרבים הבניינים של הפרטיות, ואדם נמצא מתחת לאי החורבות של התפיסה הפרטית שלו, בשארית כוחותיו, הוא אומר, אם אני אחיה, אם אני אצא מפה בשלום, ושבתי אל מולדתי בשלום, כן, ואתה תהיה לי לאלוקים. זה דבר גדול, דבר גדול. אבל למה צריך להגיע לשם? אם כן, זה הפרדוקס על שני חלקיו. אני חוזר על זה. א', יכיר בעובדה שיש לו את המידה הרעה הזו. יכיר בעובדה. אגב, להכיר בעובדה זה לא מן השפה ולחוץ. להכיר ולעובדה, כן, להכיר בעובדה זה היכרות. זה לא ידיעה, זה היכרות. זה לא ידיעה חיצונית. להכיר בעובדה פירוש הדבר שהוא מרגיש בנוכחות של המידה הזו והיא מציקה לו. זה נקרא להכיר בעובדה. זה לא חומה להגיד בפה, אני גאוותן. אבל תמשיך להתגאות. לא. להכיר בנוכחות הגאווה בתוכי, להרגיש מה היא מחוללת וגורמת לי. כן? זה נקרא להכיר בעובדה. אחרי ההכרה כזו בעובדה, אז כמובן שכבר הדרך סלולה לפחות לחפש את נקודת הטוב שבאמצעותה אפשר להתמודד עם הגאווה. זאת אומרת, הכרת הרע זה הנקודה הארכימדית, מה שנקרא נקודת המנוף, שמתוכה אנחנו יוצאים לחפש את נקודת העומק, שמנו יתרחש השינוי העמוק. אז קודם כל זה היכרות, כן? כן? מה שאומר סייעת ישרים, שיש מצב של חוסר הכרה, למשל, שאדם יעבור על פרטיו ולא יכירם. יש ביטוי כזה מסייעת ישרים. כן? יעבור על פרטיו ולא יכירם. אתה יכול ללמוד, אבל אתה לא מכיר מה כתוב. זה לא מדבר עליך. כן? ההתמכרות לבוזל תיאוב והתמכרות היומה. קראתי. מה זה עשה לך בתוך הנפש? שקראת שההתמכרות לבוז והתמכרות, ההתמכרות זה התמכרות איומה. מה קרה לך שקראת את זה? מה קרה לך? מה זה הזיז בתוכך? האם באותו רגע המשפט הזה שלח אותך אל תוך תוכך להתבונן בבוז ובתיעוב ובגינוי שאתה נגוע בו, והרגשת באותו רגע את הגועל, את המצוקה, הדברים נגעו אליך? זו השאלה. זה נקרא להכיר. אבל לקרוא את הדברים ככה, יעבור על פרטיו ולא יכירם. יעבור על פרטיו. אז א', זה יכיר בעובדה שיש לו את המידה הרעה הזו. ולא נוח לו עם המידה הזו. לא נוח לו. כן? ב', מתוך כך, ועם זאת, יאמין שהוא טוב, ושיש לו את היכולת והכוח להשתנות. במילים אחרות, צריך אדם ללמוד לומר, כן, אני באמת לא כל כך מאורגן. בשטח החיצוני של חיי, ההנהגתי, אני לא כך מאורגן. אבל הרובד הזה שבו אני לא מאורגן, אגב, לא יצויר שזה גם לא רק הרובד החיצוני. חוץ שחוסר ארגון, זה לא רק ברמה החיצונית הנראית לעין. חוסר ארגון יכול להיות גם שייך לתפיסת עולם של אדם. תפיסת עולם של בלגן, שחוסר סדר וירות. זאת אומרת, אני מזהה את זה שאני לא מאורגן, גם ברובד המעשי, גם ברובד הרגשי, גם ברובד הרצוני. אני לא רוצה להיות מאורגן. אני מזהה את כל הרובדים האלה. אני מזהה. אבל יש רובד שהוא, בכוונה אמרתי את כל הרובדים האלו, מכיוון שהמסקנה היא שיש רובד שהוא עמוק מכל אלה. יש רובד שהוא עמוק מכל אלה, והרובד הזה הוא מאורגן. הרובד הזה הוא קורא תיגר על גאווה, הוא קורא תיגר על כעס, הוא קורא תיגר על בוז ותיעוב עצמי או סביבתי. להכיר בכל הרובדים של החטא, המעשיים, הנפשיים, ועם כל זאת להיות מסוגל להכריע, בסופו של דבר. אחרי כל חשבון הנפש, לבוא ולהגיד, הכל טוב יפה, אבל עמוק מכל עמוק, שוכן בקרבי, שוכנת בקרבי נקודה אלוקית. ומשם אני מצפה שיבוא השינוי. שם אני מצפה שיבוא השינוי. האמת היא שלא תמיד הקדוש ברוך הוא מאפשר לנו להכיר את החטא בכל רבדיו. למה? כי אם יגלו לנו עכשיו את החטא בכל רבדיו, במצב ההכרה שלנו למשל, אם עכשיו ייתנו לאדם להכיר את החטא בכל רבדיו, מה יקרה לנו? על המקום פחד, התמוטטות. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא מגלה לנו את החטא ברבדים היותר חיצוניים. בהתחלה האדם מודה בקיום החטא ברמה החיצונית. אחרי זה הוא מגלה למרבה הפלא וההפתעה והתדהמה, שבעצם הוא לא רק חוטא במעשה. החטא הוא גם שרוי במחשבתו. ובשלבים היותר עמוקים, כזה אצל צדיקים הגדולים, הקדוש ברוך הוא מגלה להם את מציאות החטא בציור הליבי הפנימי. זאת אומרת שהחטא הוא בעצם נמצא בצורה של ציור פנימי, זה הגרעין הפנימי של החטא, זה נקודת, כן? הייתי אומר, נקודת הקיום של היצר הרוחני, שבעצם החטא נמצא בעצם בציור פנימי ליבי. זה הדבר הכי חמור. זאת אומרת, צדיקים גדולים, הקדוש ברוך הוא מגלה להם את מציאות החטא בציור הפנימי של הלב, כי הם כבר מסוגלים לשרש גם את הנקודה הזו. אבל אם היו מגלים לנו את הציור הפנימי של החטא, למרות שאנחנו יודעים שהחטא שלנו הוא גם בלב, אבל אנחנו לא יודעים אותו כפי שצדיק יודע אותו. אם היו מגלים לנו עד כמה הפעולות החיצוניות שלנו, של החטאים, הם בעצם מושרשים בציור פנימי שממנו החטא החיצוני יונק, אם היינו רואים את הציור הפנימי הזה, היו רפות ידינו. אז לא מגלים לנו את זה. למרות שאמרתי שאת הדבר הזה, זה לא אומר לאף אחד שום דבר. ציור פנימי שבלב. אנחנו מרגישים כאילו אנחנו אולי מבינים את המשמעות טיפ-טיפה פה בשכל, אבל אנחנו לא מבינים את הממשות של הדבר הזה. ויצר רע הוא יושב בין מפתחי הלב. זה המקום העמוק ביותר. משם הוא בעצם מנהל את כל המערכה של החטאים. החטאים שלנו לא מתחילים בזה שאנחנו לוקחים שקל מהזולת. זה מתחיל בציור של גניבה, שזה הרבה יותר אנרגטי. זה הקור האטומי של החטא, בנקודת הלב. ויחד לבבינו לאהבה או ליראה את שמך, כן, בנקודת הלב. אבל לא מגלים לנו את זה. משון הגמרא זה נקרא אין שוטה נפגע. כלומר, שאדם הוא לא במדרגה מתאימה, לא מגלים לו את רבדי החטא שלו.
וזה אומר שמוסיף דעת, מוסיף מחור.
נכון. יפה מאוד. מאוד יפה. זה הסבר מאוד מאוד יפה. מוסיף דעת, מוסיף מחור. ככל שאתה מסתכל, מוסיף דעת של שורשי החטא, אתה יורד למוקדים היותר עמוקים שלו. כן, נקודת הנוכחות שלו בנסתר, אתה נבהל. או כלשונו של רבי נחמן. יצר הרע של הצדיקים, איך הוא קורא ליצר הרע של הצדיקים? מישהו פגש זה פעם? את הביטוי של רבי נחמן? יצר הרע של צדיקים, קודש קודשים. הוא מסתווה בנקודה פנימית, זה נקרא ציור לב, שמשם הוא נהל את החטא. כלומר, הרי איך אדם גונב? מזה שיצר הרע בפנימיות ליבו, מצייר לו את האפשרות של החטא ואת האידיאל של החטא. זה נקרא יצר רע של צדיקים קודש קודשים. יצר רע שהוא פונה לצדיקים, הוא מביא את כל השס כדי שהם יחטאו. וזה הכי קשה. ויצר רע מגלה הקדוש ברוך הוא רק לצדיקים. את הנקודה הפנימית שמשם פועל יצר רע, את הנימוק הפנימי של החטאים, כן, שנמצא בציורי הלב, זה מגלים רק לאנשים שבאמת מדרגה גבוהה. אבל לפחות כל אחד ברמה שלו יכיר בעובדה שיש לו את המידה הזאת. כן, אני באמת לא מאורגן כל כך, או כעסן, או נוטה למצבי רוח. אין לי כל כוונה אבל לתאב את עצמי. אני לא הולך לחרוץ משפט על עצמי כתוצאה מן הדברים האלו. זה לא בגלל שיש לי שריטה במכונית, עכשיו אני אזרוק אותה לפח. לא. שריטה. לא. שריטה, בסדר. קודם כל אפשר לתקן אותה. דבר שני, גם עם שריטה אפשר לנסוע. אני ממקם ומגדיר את החטא, את מיקומו. כן? ומתחיל לטפל בו לפי התפיסה של פנים וחוץ. כן? אני לא מתכוון תאהב את עצמי. שזה פסילה מוחלטת. תיאוב עצמי זה פטוטלוס. אני מקבל את עצמי כפי שאני, על פי עקרונות הקבלה עצמית, כפי שערכנו בזה אתמול. אינני רע. אני פשוט לא מושלם. אני לא מושלם כי אני אדם. מכיוון שאני אדם, יש לי גוף. מצד היותי בעל גוף, אני עלול לחטא. אני לא מושלם. אבל אני מגלה של חוסר המושלמות שלי, זו השלמות הנפלאה של האדם, כי מאפשרת לו את הבחירה החופשית ואת ההתקדמות. כמה נפלא להיות למושלם. מישהו פה מקנה במלאכים? ודאי וודאי שלא. אני ממש לא מקנה במלאכים. פשוט לא מקנה בהם. הם בכלל לא מבינים איזה עונג עצום זה לזהות את החטאים, ובמקביל לזהות הכוח הרוחני, וליצור את המתח האדיר הזה של התיקון. כן? הכותביות הנפלאה הזו שהיא עושה את כל העניין, אחרת מי בכל כמה בוקר? איזה עניין יש בחיים האלה? אם הכל זורם במסלול אחד, ואין את המתח הנפלא הזה בין טוב ורע, שום בעיה. אני מוכן להודות, כן, שאני כעסה, אני מוכן להודות שאני לא מורגן, שום בעיה. בסדר גמור. כל עוד אני יודע שאני יכול להשתנות, כל גילוי כזה של חטא, הוא כמוצא שלל רב. אני מקבל את עצמי כפי שאני. אינני רע, אני פשוט לא מושלם. כן, אשר ברא אלוקים לעשות. כל הבריאה היא בשביל לעשות. באופן פרדוקסלי, אם כן, האהבה העצמית והקבלה העצמית, כן, הזיהוי. שאני חוטא, כן, אלו שמאפשרות לאדם להשתנות לטובה. הזיהוי של החטא, כן, הוא דווקא מסמן אותו כנושא לעבודה, וזה מה שיוצר את סדר היום של האדם, ונותן את המשמעות ואת הערך לחיינו, חיים של התקדמות, של התפתחות, של תיקון החטאים, כן, לפי יכולתנו. טוב, נעצור כאן, נמשיך פעם הבאה.